luego da la edad. Yo creo que esto está mucho más, חשבתי משהו ששייך לבית מעומר. אז בעצם יש שני מוקדים מרכזיים ליום הזה. מוקד אחד זה המוקד כמובן של הפטירה של רשב"י, ההסתלקות שלו. למה שמחים? צריכים להיות עצובים, לא?
הסודות שהתגלו,
יותר טוב לשם, משקיעה על ישראל. יפה מאוד. ועוד דבר זה מה שכתוב בגמרא, שפסקו מי למות. בפרוס הצרת שפסקו מי למות, גמרא ויבמות, ובעצם שאלה בדיוק מה עושים חשבון שזה ל"ג בעומר. והמגפה, תהיין תמיד רבי עקיבא, גמרא אומרת שמתו בגלל שלא לא נהגו כבוד זה בזה. וימי ספירת העומר זה בעצם התיקון. התיקון הוא הנושא של אהבת ישראל, הנושא של בן אדם לחברו, כהכנה לקראת מתן תורה, כאיש אחד בלב אחד, ויחד שם ישראל נגד ההר, כן, שצריך להיות בדיבוק חברים, באהבה. וזה הזמן לעבוד על הנקודה הזאת של החסד. והבסיס לכל בכל הלימוד שלנו, כבר דיברתי על בהתחלה, זה הפסקה של הרב קוק בכל דרך הדאהו, שהיא מוכרת ומפורסמת מאוד, לכן אני לא הבאתי אותה. אבל בעצם המוטו שלה, מה שהיא בעצם אומרת לנו, שבכל דבר שאדם עושה הוא צריך לבוא ולבדוק מה הנקודה המרכזית, מה רצון השם שהוא אמור לעשות בדבר הזה, ולהיות ממוקד בו, ולא לפנות לדברים אחרים. אז כשהוא עסוק בלימוד, אז שיהיה מרוכז בלימוד. ובלימוד ורק בלימוד ולא בדברים אחרים. כשהוא נמצא בתפילה, הוא צריך לדעת ששם השם מתגלה, שם השם מאיר לו, ולהיות ממוקד רק בדבר הזה. וכך גם, כשהוא עושה דברים של בן אדם לחברו, הרב שם נותן דוגמה, כן, נותן מצא לחברו או משהו כזה, הוא צריך להיות ממוקד ומרוכז רק בעשיית ההטבה לחברו. ולכן חשוב להבין מה עבודת השם בצבא, מה הנקודה ש... זה העיקר המוקד של מה שצריך לעשות. כמובן שזה לא שיש דבר אחד בלבד שצריך לעשות, אבל מה המרכז? בכל שלב צריך לדעת מה המרכז, מה המוקד, מה אני עושה פה, בשביל מה אני פה, מהי עבודת השם שלי עכשיו בדבר שאותו אני עושה. ולכן צריך להיות מרוכז ומוקד בדבר הזה, ולא כל הזמן לחפש לברוח למקומות אחרים. אז אני חושב שהנקודה הכי הכי מרכזית בכל התקופה של השירות הצבאי זה הנושא של חסד, של הטבה, לעשות טוב לאחרים. וזה נכון מהדבר הכי הכי בסיסי, של עצם זה שאדם משרת, עצם זה שאדם מוסר את הזמן שלו, את הכוח שלו, את המרץ שלו, ואפילו לפעמים נכון אפילו למסור את החיים שלו בשביל שאנשים אחרים יוכלו לחיות פה בארץ ישראל. אז זה עצמו, זה החסד הכי גדול, שאדם כן עומד באיזושהי עמדת שמירה, או שאפילו עושה אימונים ומתאמן ומתרגל, או כל דבר, כל משימה אחרת שאדם עושה כחלק במסגרת הצבאית. אז בעצם זה עצמו, הוא צריך לדעת. אני עושה עכשיו טובה למיליוני יהודים שגרים בארץ ישראל. כי אני חלק מהמערכת הזאת שמאפשרת להם לחיות פה בארץ. וזה בצורה מאוד מאוד כוללת ומאוד בגדול, שעושים טוב לעם ישראל, עושים טוב ליהודים. אבל מעבר לזה, יש גם הרבה הרבה טוב שאפשר לעשות תוך כדי השירות, שזה לא לעם ישראל, כן? אלא כמו שאומרים, זה לרב ישראל. כאילו למישהו ספציפי, פלוני, אלמוני, בכל מיני צורות וכל מיני מסגרות, ורק פעמים בצבא אפשר להגיע לסיטואציות ולתרחישים שהמשמעות של ההטבה, המשמעות של החסד, המשמעות של הדאגה לאחר, האכפתיות לאחר, אתם מקבלים מובנים אחרים לגמרי, לפעמים דבר מאוד מאוד פעוט וקטן, וממש כאילו שום דבר, אבל שברגע של קושי, של משבר, שלא כזה מתחשק לעשות, בן אדם בא ועושה, זה יכול להיות שווה המון המון, כן? אפילו איזה להציע למישהו משהו, ואיזשהו ככה מצב על הפנים, לדבר עם מישהו שהוא מבואס, כי הוא, כן, חטף עונש להישאר שבת, להציע לו להחליף אותו, לשאול במקומו שבת. בעצם בישיבה לא מבינים מה זה. נו, שבת, מה זה משנה? הרבה בישיבה, כאילו... ממילא פעם בשנה, שעשו צבא, חלק גדול מהיחידות, יוצאים... שבת, כן, שבת לא, זה כבר נקרא יציאות, כאילו... חוץ מבשריון, כן, אבל מחיר, כאילו, בסדר, או מוביל. אבל פתאום כשנמצאים בתוך שגרה אחרת, ורוצים רק לשאוף איזה טיפה אוויר צח, ככה של מחוץ למערכת המסגרת הצבאית, אז פתאום זה נהיה משהו שהוא משמעותי, ואפילו בחורים קשוחים, כארזים, לפעמים מתחילים לבכות כשאנחנו רוצים שבת, דבר שלא יאומן. זה קורה. לא אתם, כאילו, אבל אפשר אחרים. ולפעמים פתאום יש איזה אביר כזה, זה מישהו כזה שהוא מעל כל ה... הוא נמצא מעל כל ה... ראש מעל המים. הוא יכול להגיד, יאללה, בוא, בוא, בסדר, אני מסתדר עם זה. זה שהבעל פה בסיס, צא הביתה, כן, יש לך שבע פחות של אחותך, זה לא יודע מה, דודה שלך, זה סתם רק דרגי על הרבים שלך שחזר מחוצלה, זה יאללה, בוא, אנחנו נחזר. אם הוא חטף פה נסדה, אז הוא אומר, כן, אבל אם הוא עושה מגרלות או משהו כזה, אני חושב שזה יכול להיות. כל מקרה, כל מיני דברים, שפתאום בתוך המסגרת הצבאית, פתאום הדברים מקבלים איזושהי משמעות אחרת לגמרי, וכל מיני מחוות כאלה שבישיבה, כאילו זה פשוט. אז כשהן מגיעות במקום של מצוקה וקושי וכו', מצב שהוא לא מצב של שגרה רגיל, אז פתאום זה יכול להיות וואו. ולכן, חוץ מזה שזה המוקד, וזה המשימה העיקרית, אני חושב שבכלל כל העבודה, עבודת שם בצבא, הדבר המרכזי זה בין לנו חברות, זאת הנקודה הכי הכי משמעותית בכל התקופה הזאת. ומאלה זה גם כן מזמין לעבודה, מזמין להתקדם. מה שאפשר להתקדם בתקופה של הצבא, זה דברים שאי אפשר לעשות אותם בישיבה, במובן הזה. ללמוד תורה אפשר להתקדם בישיבה, ואי אפשר להתקדם בצבא. כן, באופן משמעותי. עבודת התפילה, בעיקר בישיבה, אפשר להגיע גם קצת בצבא. נדבר על זה. בין אדם לחברו, המקום להתקדם בין חברו, בצורה הטובה ביותר, זה הצבא. כי שם באמת מגיעים לרגעים של מבחן, של מבחן אמיתי, וכל מבחן הוא גם הזדמנות לקפוץ דרגה. ולאנשים אתה עומד במבחן, אתה מצליח, אז אתה מתקדם. אולי בחיי זוגיות, כן, אחרי זה כשיש בית כבר ויש ילדים וזה, אז ככה 5 דקות לפני הדלקת נרות, אז לפעמים זה יכול להיות ככה איזה מין דוגמה, איזה דגם של... של לחץ של טירונות לפעמים. וה5 דקות שלפני שבת בטירונות, וואו, זה מקל, אתה לא יודע איך אתם נמצאים, אבל אני זוכר את עצמי, למשל על השקיעה, בשביל לגמור לסדר את האירוע, ככה, מתי דקה יותר, דקה פחות, כן שקיעה, לא שקיעה, בשביל לגמור לך להקיף את ה... אפשר להיות לתת בבסיס. אני אומר שהיום זה כבר מצב יותר טוב. והרבנות הצבאית כבר היום יותר משמעותי בדברים כאלה, אני מקווה. בכל מקרה, כן, באמצע מסע שכבר כולם גמורים לגמרי ואף אחד אין כוח לכלום, ואתה בחיוך מציע משהו לחבר שלך, כן, אתה רוצה להחליף אותו, אתה עושה לו, אתה נותן כתב, אתה עוזר לו מתחת לאלונקה כשלא לא הגיע תורך או משהו כזה, זה דברים שהם פשוט, זה לא יאומן, כי זה דברים שנזכרים לדורי דורות, זה דברים זה הבירות זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, כאילו, כשאתה בעצמך נמצא בסיטואציה עם לשון בחוץ ואין כוח להזיז את עצמך. אבל היכולת הזאת לגייס כוח למקום שאתה בכלל לא מבין מאיפה הוא בא, ולהפנות את האנרגיה הזאת דווקא לא בשביל עצמך, אלא בשביל מישהו אחר, זה הדבר. זה גם חסד לאותו שניותה שנייה, וזה גם בעצם קפיצת דרגה. בכל המשמעות, בכל המובן של מה זה חסד. טוב, בוא נלמד קצת. אלקוט שמעוני רות, כן, אנחנו גם כן מתחברים לשבועות שאנחנו לא יודעת בזרות השם מגיעים אליהם. אמר רבי אבינו גדול כוחן של כל בני חסדים, שאין חסים לא בצל כנפי הארץ, לא בצל כנפי השחר, לא בצל כנפי השמש, ולא בצל כנפי הכרובים, ולא בצל כנפי החיות, אלא בצילו של הקדוש ברוך הוא. עד עוד הכתיב מהכך חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיים, כן, כך חסדך, כן, אז הפשט הוא שהחסד הוא חסד של אלוקים. אבל רבי אבינו דורש את זה, שמה יקר החסד, חסדם של בני אדם, שבצל כנפיך יחיסיים. בעל החסד, גומל החסד, הוא זוכה להיות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, זאת הדרגה בעצם הכי גבוהה. אדם שעושה חסד. בגמרא בסוטה, מובא דרש רבי שלמאי, תורת תחייתה גמות חסדים, ספר גמות חסדים. תחייתה גמות חסדים, לכתיב ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קודנו טוב ואין בשם. וספר גמות חסדים, לכתיב ויגמור אותו בגיא. כן, אומר רבי שלמאי, כל התורה כולה, בעצם, הסי של התורה, מה זה הסי של התורה? גמות חסדים. מתחילתה ועד סופה, כן, היא פותחת בזה וחותרת בזה. זאת אומרת שזה בעצם המסר הכי משמעותי שיש לתורה לומר. גמילות חסדים. ולומדים את זה עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהוא גומל חסדים. גומל חסדים הם בונים כאילו אנושיים, בשביל להראות לנו, יחתה בדרכיו, להראות לנו שזאת הנקודה הכי הכי משמעותית, הכי חשובה. הגמרא בשבת המפורסמת, שוב מעשה בנוכיח עד שבא לפני שמאי, אמר לו, גאירני על מנת שתלמדי לי כל התורה כולה כשאני עומד הרגל אחת. דחפו עמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גאירי. אמר לו, דהלך סני לחבך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה, וידך פירוש האוזיל גמור. כן, זה דבר שמאוד מוזר, אנחנו רגילים לסיפור הזה, אבל יש בו תאימה גדולה מאוד. איך יכול להיות שכל התורה כולה, מי ניסה נערך לחברך לא תעביד, וידך פירוש האוזיל גמור, כל שאר התורה כולה, הכל, זה רק פירוש למי ניסה נערך לחברך לא תעביד. דבר שהוא מפתיע, מאוד. אפשר להביא איזה פירוש למצוא שבין אדם לחברו, אדם למצוא שבין אדם לחברו. איך יכול להיות שזה בעצם כל התורה כולה רגל אחת, וכל השאר זה רק פירוש. אנחנו רואים פה שהחסד הוא משהו שהוא מעבר לעוד איזה מצווה אחת, עוד איזה עניין. באיזשהו מקום מתקבל רושם שהחסד הוא בעצם התכלית של כל התורה כולה. זה דבר שהוא מאוד מפתיע, אני חושב. אם הייתם שואלים כל אחד אחר, כאילו סתם, עכשיו הראשונה, מה הדבר הכי, הכי משמעותי, הכי חשוב בתורה? לא חושב שמישהו היה מגיע למסקנה כזאת, שהדבר הכי משמעותי זה בעצם החסד, בן אדם לחבר. זה, עבודת השם, זה הדבר החשוב באמת. תפילה, לימוד תורה, זה הדברים, כי הוא מצוות, זה הדברים הכי הכי משמעותיים לכאורה בתורה. אבל פה במקורות האלה מתקבל ראש השורה שמשנה, לא, הדבר העיקרי, המרכזי בתורה, זה גמילות חסד. דבר שמאוד מפתיע. בהקדמה לספר נפש החיים, רבי צדה מוולוז'ין, שהוא הבן של רב חיים וולוז'ין, מביא בהקדמה שלו לספר דברים שרב חיים וולוז'ין היה אומר לו תמיד. והוא כותב ככה שם, וכל היה דברו, כן, רב חיים וולוז'ין, אולי תמיד, כן, מה אבא תמיד היה אומר לי? שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל להכיני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות. אמר רב חיים וולוז'ין, זה כל האדם. המטרה של האדם, כל המטרה של האדם, זה להבין שהוא לא נברא לעצמו, אלא להועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות. זה בעצם כל האדם, זה הסיפור של האדם, זה המטרה של האדם, זה העניין של האדם, בשביל זה האדם בא לעולם, בשביל לעשות טוב לאחרים ככל אשר ימצא בידו לעשות. מפתיע, לא? זה כל המטרה של האדם. אתם לא נראים לי מופתעים. זה לא מפתיע? מפתיע אותך, תנהל מופתע.
מה?
אתה אומר, הוא לא מדבר על זה בכלל, כל הסדר. טוב. אחרי שראינו שרבי צדה מוולוז'ין אומר את זה בשם רב חיים וולוז'ין, אז אפשר להפוך את הדעת. מטרת ירידת הנשמה, עשייה טובה ליהודי. זה ספר שנקרא שער אהבת ישראל של הרב מלובביץ'. זה בעצם ליקוטים של כל מיני דברים שהוא אמר בכל מיני הזדמנויות. ליקטו מהתורות שלו, מתוועדויות ושיחות על פי נושאים. אז זה ליקוטים על אהבת ישראל. אז הוא אמר כך, ידוע מה שהבעל שם טוב אמר לרבי מרדכי הצדיק, נשמה יורדת לעולם הזה וחיה 70-80 שנה כדי לעשות ליהודי טובה פעם אחת. מדהים. נשמה יורדת לעולם, חיה 70-80 שנה בעולם, בשביל מה היא חיה 70-80 שנה? כדי לעשות ליהודי טובה פעם אחת. טובה אחת ליהודי, זה המטרה של ירידת נשמה לעולם. זהו, מאמר נפלא. לא בשופטני עסקינן, ולחת כמה וכמה, לא ברשיעי. מדובר אודות יהודי הלומד תורה ומקיים מצוות בכל יום ויום במשך כל 70-80 שנות חייו. כולל מצוות קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, יסוד כל המצוות כולם, כולל המצווה של עשיית טובה ליהודים. ועד כדי כך שאף פי שולחן ערוך, מצוות קריאת שמע קודמת, ורק אחריה הולכים לעשות טובה ליהודים. כן, הרי מבחינת הקדימות במצוות, אז קודם מצווה עוברת, ואחרי זה מצווה שנעבוד, קודם קודם קריאת שמע, אחרי זה עושים טובה ליהודים. ואף פי כן אומר הבעל שם טוב, שירידת הנשמה בגוף יכולה להיות לא בשביל קיום כל התורה והמצוות, כולל מצוות קריאת שמע, אלא כדי לעשות טובה פעם אחת ויחידה ליהודי שני. עד כדי כך שאפילו אם האדם חי לא רק שאם יש נותן לי בהם 70 שנה, אלא אם בגבורות 80 שנה. כל זה הוא רק כדי לעשות טובה אחת ויחידה ליהודי שני. והוא הדבר שאדם צריך ומחויב להקיים את מצוות קריאת שמע ושאר כל המצוות, ובכל יום ויום וכו', הוא קבל שכר על כך, שי עולמות וכו', אך תכלית ירידת נשמתו בגוף היא לא לשם כך, דברים אלו היו נעשים גם בלעדיו, אלא מכדי לעשות טובה ליהודי, ופעם יחידה זאת, זו השליחותו דווקא. אפילו אם ישנם קושיות על כך, ולא מבינים זאת לגמרי, כל היהדות מושתת על הקדמת נעשה לנשמע, ראשית לכל נעשה, ואחר כך נשמע ונבין. אומר הרבי, הדבר הזה הוא באמת לא מובן. זה הזוי, הדבר הזה. האמירה הזאת היא אמירה הזויה, אומר הרבי. אבל בסדר, לא מבינים, יש דברים שלא מבינים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, אחרי שזה מה שאמר הבעל שם טוב, אז אומר הרבי, אז כנראה שזה נכון, אנחנו לא מבינים, אין מה לעשות. אבל זה מה שכתוב פה, שהמטרה של היהודי זה לעשות טובה ליהודי אחר. 70-80 שנה של חיים, בשביל טובה ליהודי אחר. והרבי באמת חי את זה. הוא חי את זה באופן אישי, והוא חי את זה דרך כל השליחים שלו בכל העולם. כן, שיכולים, ככה אתה יכול להבין איך בן אדם בעצם מוסר את כל החיים שלו, שלהקים בית חב"ד באיזה מקום, לא יודע איפה, כן, שאין שם בכלל יהודים. היום כמעט אין מקום שאני יודע בגלל שתארים ישראלים מגיעים בכל מקום, כן, אבל מה גורם לבן אדם ללכת לקצה השני של הגלובוס? לאיזה חור נידח, ולחיות שם, ולהיות שם, ולהקים שם בית חב"ד, ולהתחיל להמציא חיים יהודיים מאפס, מכלום. התשובה זה, כן, אולי יהיה פעם איזה יהודי שם, שהוא יעשה לו טובה. והחידוש הוא לא רק טובה שכמובן יניח לו תפילים, בסדר, זה טובה גדולה, כן, ייתן לו נרות בשביל להדליק נרות שבת, יגרום לו אולי בכל מצב בליל הסדר וכו', אבל האמירה הרבה יותר מרחיקת לכת. יעשה לו טובה. סתם יעשה לו טובה. אין טוב אלא תורה, ברור שטובה רוחנית היא טובה עצומה. טובה יותר טובה מאשר כל טובה חומרית גשמית אחרת. אבל אפילו טובה גשמית, אפילו טובה חומרית, זה שווה. שווה חיים. שווה את כל החיים שלנו. בשביל לעשות טובה פעם למישהו. איזה יהודי אחר. עכשיו גם אתם מופתעים, תודו. דני, מה? מופרע, נכון?
נכון, זה יותר מסתדר.
אז מה? נו, אז מה התשובה? אתה לא זוכר מה אמרנו? יובל, אתה זוכר שדיברנו על זה? טוב, נחזור על הקושיה בשביל ארי. הבעיה שהקושיה לא מספיק קשה פה לכולם, אז נחזור על זה עוד פעם. תסתכל בצד השני של ה... תקרא את זה רגע. מה אתם אומרים? טוב, הרב אומר שזה לא מובן, אז אני לא הולך להסביר את זה, כי זה באמת דבר שהוא לא מובן. אבל מה לעשות שזה נאמר? ארי, קראת? מה אתה אומר על זה? למה מפחיד? התורה, לא זה שעושים
לך. סליחה, זה לא מובן.
זה מובן?
למה?
לא מובן.
אנחנו נמצאים בעולם שלו לא לבד, אבל אנחנו יכולים, כאילו, אומר את עכשיו זה להשקיע על השמת הנה. לא נמנו באיזולציה.
טוב, בסדר, אז בואו, יש פרק תלמודי בתניה כן, אומרים שזה הלב של התניה, שבו התניה מתמודד עם השאלה הזאת, כן, לא בהקצנה של הדברים של הבעל שם טוב, אבל ברעיון הזה, כן, דרך הגמרא במסכת שבת, שזה כל התורה כולה, וידך זה לגמור. אז אומר התניה ככה, והנה על ידי קיום הדברים הנעל הוא ממשיך את הפרק הקודם, להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצווה ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל, מגדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתם ומעלתם ושורשם מקורם אלוקים חיים. ושגם שכולם מתאימות ואהב אחד לכולנה. ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד. רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם יקר ונפשם תפדה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל לזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, וידך פירוש ההוא וכולי. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה לכל אלמין, וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שכתבתי לכמן, כמו שכתוב לכמן. דהיינו במקום לשמוע כל ישראל. למאף אחד באחד דווקא, ולא כשיש פירוד חס ושלום ולשמוע ונשמות. וקודש ברוך הוא לשריה באתר פגים. וכמו שכתוב, ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך. כמו שכתבתי במקום אחר באריכות. אז מה אומר אדמו"ר הזקן? ראינו את זה דני. אתה זוכר מה אומר? כל התורה כולה, המטרה שלה כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה. כל המטרה של התורה, למה התורה ניתנה לבני ישראל? כדי שהם יוכלו להתרומם מעל המגבלות של החומריות, של הקיום הפשוט, הגופני, הפיזי, החומרי של העולם הזה. והם בעצם יתעלו למקום של קדושה, של רוחניות, שהם מחוברים לנשמה שלהם. יהיו קשורים לקדוש ברוך הוא. זו המטרה של כל התורה כולה, לרומם את האדם. לרומם אותו מהשפלות החומרית, להיות אדם קדוש, אדם נשגב, אדם אידיאליסט, אדם שקשור לערכים. זו המטרה של התורה. עכשיו, למה זה קשור לבעבת לערך כמוך? אז אומר אדמור הזקן ככה. כל נשמות ישראל, בשורש שלהם, הן מאוחדות, הן מחוברות. כל הנשמות של כל ישראל חצובות מאוצר הנשמות, מתחת לכיסא הכבוד. ושם בעצם הם כולם, אב אחד לכולנה. יש אב אחד. אב משון שורש, מקור. יש מקור אחד לכל נשמות ישראל. ומתוך אותו מקור, הנשמות יורדות פה לעולם הזה ומתפרטות בגופים מחולקים. כן, אצל אנשים נפרדים. המשפט שאומר את זה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. באחדות האלוקית, כן, אנחנו יודעים שקודש הקדוש בזוהר, קודש הבריחו וישראל וראית אחד. כלומר, זה בעצם אותו כוח רוחני, שהוא כוח רוחני מאוחד. כמו שהשם אחד, כך ישראל אחד. אתה אחד ושמך אחד, מקמך ישראל גוי אחד בארץ. האחדות של עם ישראל זה אחדות. בשורש של הנשמה שלהם, הנשמה של כל ישראל זה נשמה אחת. ולכן זה בעצם נשמה אחת שמתפצלת לגופים מחולקים. עכשיו כל אחד יש לו צד אחד של פרטיות, שזה הצד של הגוף שלו, כאלה נפש הבהמית. כאילו איכשהו פה בעולם הזה, זה הצד של הפירוט שלו. פה הוא נפרד. אבל יש לו צד שני, שזה הצד של הנשמה. הנשקן, הנפש האלוקית של האדם. כן, נתניה כותב בתחילת פרק ב', שזה חלק אלוק המעל ממש. זאת אומרת, זה החלק של האדם שבעצם בו הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. חובר לכל ישראל, בעצם למקור לשורש, לכל הנשמות. ולכן, ככל שאדם יותר גופני וחומרי, יותר בגוף שלו, מוקד הקיום שלו פה בעולם הזה, בגוף, אז ככה יותר נמצא בתוך הקשר של פירוד. וזה הגיוני, בגלל שבעולם הזה יש פירוד. יש מאבקים, יש מחלוקות, יש מריבות, יש אינטרסים נוגדים, כן? אדם לאדם זאב. בעולם הזה יש משאבים מוגבלים, וכל אחד צריך להשיג משאבים, וזה בעצם על חשבון חבר שלו. ולכן זה טבעי והגיוני, שהוא רוצה משהו אחד, והשני רוצה משהו אחר, ואז בעצם הם ערבים ושונאים אחד את השני. שני שכנים, כל אחד יש לו, כן? זה דבר שאפילו הוא מתבקש באיזשהו מקום, הוא הגיוני. יש לו את האינטרס שלו, ולשני יש את האינטרס שלו, וזה מגיע לפיצוץ במקום שבו האינטרסים מתנגשים, ככה זה עובד בעולם. ברמה הפרטית האישית, וגם ברמה הלאומית. יש עם עם אינטרס אחד, יש עם עם אינטרס שני, יש ניגוד אינטרסים, ואז יש פיצוץ. כל זה נמצא בתוך המסגרת של העולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם של פירוד, עולם של אני, עולם של אתה, עולם של הוא, כל אחד והצרכים שלו, והאינטרסים שלו, ועם אלה זה מגיע למקום של פירוד ושל שנאה. אבל ככל שאדם יותר קשור לעולם של הנשמה שלו, ככל שיותר קשור לעולם של השורש שלו, לעולם של הקדושה, של הקדוש ברוך הוא, אז יותר קרוב לנקודה של האחדות. ובאחדות באמת הוא נמצא במקום שהכל אחד. ולכן אפשר להבין מה שאומר רבי עקיבא, והדר לערך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה הכלל הגדול בתורה. הכלל של התורה זה ואהבת לרעך כמוך. כי ברגע שאתה אוהב את רעך כמוך, סימן שמה? אתה נמצא שם. כי שם באמת אתה והוא זה אותו דבר. אתה אוהב אותו, באמת אתה אוהב אותו כמוך. בעולם הזה קשה מאוד לאהוב את רעך כמוך. למה? בגלל שבהרבה דברים הוא סותר את מה שאתה רוצה. הוא חושב משהו אחד, אתה חושב משהו הפוך. פה קשה לאהוב את רעך כמוך, אבל שם אפשר לעבוד לך כמוך, ולכן זה כרגע בתורה. כל המטרה של התורה זה להביא את האדם למקום שהנשמה שלו היא העיקר והגוף זה התפל, ומלא באותו מקום שבו הנשמה עיקר, זה אתה לאחר כמוך. ולכן זה הכלל של התורה. עם אלה, הכל, כל השאר זה פירוש הידרזין גמור. זאת אומרת, כל המטרה של התורה זה להביא את האדם ואהבת לאחר כמוך, וכשהוא נמצא שם בעצם הגיע לתכלית של התורה. למטרה של התורה, להיות בעולם של הנשמה, להיות בעולם של הרוח, ששם אני ואתה, זה הכל אותו דבר בעצם. כן. שזה בעצם כן, הצד השני של המטבע של ואהבת לרעך כמוך, זה גם שאלה, למה אומר את זה בצורה כזאת, בצורה שלילית, ולמה אומר את זה בארמית, כאילו זו שאלה מה אני בסדר? אבל יש לזה גם מעמד של הרבי. בכל מקרה, אבל הוא אומר לו, הרעיון של התורה, עיקר התורה, הרגל אחת, אתה רוצה להגיד לך מה הוורד של התורה? כן? תורת חסד. מה התורה רוצה? התורה התחילה, דבר מתקדש את הספרים עושים. המטרה, היעד של התורה, זה ואהבת לרעך כמוך. לשם אתה צריך להגיע, שם אתה צריך לשאוף. זאת השאיפה. איך עושים את זה, איך מגיעים לזה, שזה כבר התוצאה. אז כל השאר זה אמצעים ודרכים איך להגיע למקום הזה של ואהבת לרעך כמוך. זה ככה עושה את הגמרא. עכשיו לגבי המניע לעשות טוב בחבר, הנקודה המרכזית שבעצם מונחת פה על השולחן זה שהמגמה והיד, השאיפה של האדם במהלך החיים שלו זה להצליח לצאת מעצמו. להצליח להשתחרר מהאגואיזם שלו. זה היד, זאת המטרה. במילים יותר קרובות ויותר פשוטות אלינו. אדם, כן, המיוחד בחסד, זה מה שחזר אומרים, שיש הבדל בין חסד לבין צדקה. צדקה זה רק לעניים. חסד זה גם לעניים וגם לעשירים. ועוד כל מיני הבדלים שחזר אומרים בין חסד לבין צדקה. הנקודה היא כזאת. הצדקה היא הנכונות של האדם לבוא ולעזור למסכן. שזה גם דבר חשוב. זה מדרגה, כן? לתת צדקה, לעשות טובה למישהו שהוא מסכן למצוקה, וזה, זה דבר שהוא חשוב, משמעותי, ברור. יש בזה גם כן איזושהי תערובת של רחמים, כן? שזה אולי קצת יכול להיות לא לגמרי נשמע. אתה רואה מישהו מסכן, אז נחמר לבך, כן? לבך נחמץ, אתה לא יכול שלא לבוא ו... ואז אתה בא ועוזר לו. זה צדקה. חסד זה תנועה נפשית של האדם שהוא בעצם יוצא כל הזמן מעצמו אל האחר. הוא יוצא מעצמו החוצה. כן, למה חסד זה גם לעשירים? כי עשיר לא חסר לו כלום. ואתה לא רואה פה איזה מישהו מסכן ואיזה טרגדיה, זה משהו שצריך איזה... אבל אם אתה אדם של חסד, אם אדם זוכר להיות איש של חסד, אז הוא כל הזמן מחפש, לא איפה צריך, אלא איפה אני יכול לתת. איפה אני יכול להוסיף פה משהו? איפה אני יכול לתת פה משהו? איפה אני יכול... להועיל, לעזור, לסייע, כן? בכל דבר שהוא לא משנה מה. זה עמדה של אדם שתמיד הוא במקום של, ממנו החוצה. זאת הנקודה. וזאת התכונה האלוקית. זאת התכונה האלוקית. התכונה האלוקית זה התכונה של הנתינה, של ההשפעה, של החסד. שאדם לא שקוע בתוך עצמו, כן? אדם שהוא שקוע בתוך עצמו, אז הוא לא יכול להיות איש חסד. כל הזמן הוא נמצא בתוך הצרכים שלו, בתוך הדאגות שלו, בתוך מה שהוא צריך, מה שחסר לו, כל הזמן הוא בתוך עצמו. איש החסד, כן, דוגמה לאיש חסד זה רב אריה לוין אדם שהולך ברחוב ומה שמעניין אותו זה איפה אני פה יכול לעשות טוב למישהו, איפה אני יכול לעשות טובה ליהודי, זה מה שמעסיק אותו, זה מה שמטריד אותו, ככה הראש שלו רץ, ככה הוא עובד. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, כן, אבל יש כמה צעדים שאפשר למצוא בדרך לשם. אבל זה בעצם יכול של האדם לא כל הזמן לחוות את, את עצמו, אלא להתעלות טיפה מעל עצמו, שזאת המטרה של התורה. המטרה של התורה שאדם יצליח להתרומם מעל עצמו. יש משך חוכמה מאוד יפה, פרשת נשוא. כתוב על הנזיר, ובמלות ימי נזרו יביא אותו. מה הוא צריך להביא? קורבן, נכון? את השלמים. אז למה לא כתוב יביא את הקורבן? מה זה יביא אותו? יש מחלוקת תנאים במדרש, כן? מה זה יביא אותו? ורבי עקיבא, אני חושב, אומר, יש אחד, נכון גם יש כאן רבי עקיבא, רבי ישמעאל אומר שזה את הקורבן, רבי עקיבא אומר, יביא את עצמו. ואם לא יביא את עזרו, יביא אותו. מה זה יביא אותו? יביא את עצמו. מה זה יביא את עצמו? תפוס את עצמו באוזן, יביא את עצמו. מה זה יביא את עצמו? מה? אז אומר רבי שמחה במשך הוא אומר ככה, שכן בכיוון של התורים של אבי, שהנזיר כל המטרה שלו זה להגיע למקום שהוא כבר מצליח להשתחרר ממגבלות החומר, מגבלות הגוף. הוא מתבודד, כן, וחושב על תכלית החיים וכו', והוא מצליח להשתחרר מהמוגבלות שלו בתוך הגופניות והחומריות. ובסוף הנזירות צריך להגיע לכזאת דרגה שהוא מתייחס לעצמו, לגוף שלו, כמו איזה חפץ שצריך להביא אותו. זאת אומרת, יש אותו. הוא כבר נמצא במקום שהוא מקום נשמתי, הוא מעל הגוף. הגוף זה הכלי שאיתו הוא פועל. אבל כאילו הגוף זה משהו שהוא ביחס אליו. יביא אותו, הוא מביא את הגוף שלו, הוא מביא את עצמו. כמו הלל, הזקן, שהולך למרחץ, אומר את הלמדים שלו, אני הולך לגמול חסד. מה לגמול? זה אתה, מה זה לגמול חסד? הוא נמצא בעמדה כזאת שהוא נמצא מעל הגוף שלו, הוא לא מזוהה אחד לאחד עם הגוף שלו. כן, הוא, הגוף שלו, זה איזשהו כלי. זה גורם לו לכבד את הגוף, כי זה כלי מאוד חשוב, מאוד משמעותי. זה כלי שבילדה אי אפשר לחיות בעולם הזה. בלי הגוף אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעולם הזה. אבל עדיין, כאילו יש איזה מקום שאדם יכול לעמוד, כאילו שהוא, יש אותי. אני זה, יש מה. אני נמצא במקום של האחדות, במקום של, כן, של הרבה הכמוכה, וכמובן שהראשון שאני צריך לטפל בו, הקרוב הקרוב קודם, כן? אז מי הכי קרוב אליי? הגוף שלי, בסדר, אז אני מטפל בו. אפילו לפעמים הוא קודם אולי למישהו אחר, אני אריך הקודמים, אבל אני מטפל בו, כי מישהו שאני צריך לדאוג לו, אני צריך לדאוג גם לגוף שלי. וזאת עמדה מאוד מאוד גבוהה, מאוד נסגרת, כן? של אדם, שככה הוא חי. אבל עד שמגיעים לשם, יש כמה צעדים שאפשר לצעוד, לצעוד ולהתקדם, כן? לעבר השאיפה, לעבר היעד הזה. יש סיפור, סיפרתי לכם את הסיפור, סיפרתי לכם את הסיפור. על הרבי פיאסצקה, סיפור של קרליבך. לא, אני לא זוכר, נותר לספר שוב. קרליבך מספר ש... כל החיים שלו, כל ימיו, הוא מאוד מאוד רצה לפגוש מישהו מהתלמידים של האדמו"ר פיאסצקה. שנרצח בשואה, את נזכרת? בגטו ורשה. והוא לא הצליח, חיפש, לא הצליח למצוא אף מהתלמיד שלו, רוצה לשמוע איזה תורה ממישהו ששמע אותו, תראה לפי הסצל. בעלי יש חודש, כן? הוא לא מצא אף אחד. אז הוא מספר ככה, יום אחד אני הולך בתל אביב, ברחוב ליד הירקון, ליד מלון השלום, ופתאום אני רואה איזה מישהו, איזה יהודי, שבור ורצוץ. ואני אומר לו, שלום. אז הוא אומר לי שהוא במלאיכם כזה, אומר, ישר תפסתי שיהודי פולני. שאלתי אותו, מאיפה אתה? אמר לי, אני פיאסצקה. אז קרא לי בחשב אותו, וראית את הרבי? רבי קליניוס מפיאסצקה? כן, קליניוס קלניש, שפירה, פיאסצקה, ראית אותו? אומר לו, ראיתי אותו? אני תלמיד שלו, למדתי אצלו 5 שנים. אז קרא לי בך, אמר לו, וואו, סוף סוף. נו, תגיד לי איזה תורה מהרב גרסצקי. אז הוא אומר לו, נראה לך שככה אומרים תורות? לא, מתחלה אמר לו, סליחה. הוא אומר לו, נראה לך שאחרי אושוויץ אפשר לזכור תורות? אז הוא אומר לו, נו, בבקשה, וזה וזה התחנן. ואמר לו, תדע מה בסדר. אז הוא אמר לו, אתה חושב שאני ככה יכול להגיד תורה עם כל הזה, עם המטטי רחוב וככה בגדים? הוא הלך, תרגן, נתן לידיים. וקרא לי, הוא מחכה לשמוע את התורה שהרם פייסצנה. ואז הוא מספר לו ככה. מרן פייסצנה היה לו ישיבה שנקרא דעת משה. הייתה ישיבה פייסצנה, ליד מרשה, וזאת הייתה צ'יקטני. זאת אומרת, מרן פייסצנה היה רבי של, של נערים, של ילדים צעירים, מכירים תחורות הלבבות. ועוד יותר. מעבור התלמידים, כן, מעכשיו תאריכים. כאילו הוא כתב ספרים לחבר'ה צעירים, שבעצם הוא היה מחנך של משפט תיכונית, כאילו היה מחנך של חבר'ה צעירים. ואז הוא מספר שכל שבת מרן פייסצנה היה אומר תורה, דרשה על פרשת שבוע, ואחרי זה כל שבת הוא היה מסיים את הדרשה במשפטים הבאים. ילדים יקרים, ילדים מתוקים, תזכרו טוב, הדבר הגדול ביותר שיהודי יכול לעשות, זה לעשות טובה למישהו אחר. ככה מסיים כל דרשה שלו על פרשת שבוע. הדבר הגדול ביותר שיהודי יכול לעשות, זה לעשות טובה למישהו אחר. ואז מספר המנקה רחובות הזה, הייתי באושוויץ. רציתי להתאבד. וממש כבר התכוננתי לזה. ואז פתאום הדברים של הרבי שלי ידעו לי באוזניים. ילדים יקרים, ילדים מתוקים, כן, הדבר הגדול ביותר שאני יכול לעשות זה לעשות טובה למישהו אחר. ואז הוא אומר לקרב איך, אתה יודע כמה תורות אפשר לעשות באושוויץ? כמה יהודים שבורים, כמה יהודים מסכנים, כמה יהודים גלמודים, שאיבדו את כל המשפחות שלהם, אפילו לשבת ולהקשיב ליהודי, זה הטובה הכי גדולה שאפשר לעשות. הוא מספר שזה נתן לו משמעות, נתן לו כוח, הוא אמר, הנה יש לי מה לעשות, לעשות טובה למישהו אחר. אם זה הדבר הגדול ביותר שהרבי אמר שאפשר לעשות, אז יש הרבה מה לעשות. מספר שהוא הגיע לארץ, ופה גם כן, גלמוד, אין לו אף קרוב, כולם נספו בשואה. ונמאס לו לחיות, הוא רצה להתאבד, הוא כבר התחיל להיכנס לתוך הים. החליט לטבוע, להטביע את עצמו. ואז פתאום הקול של הרבי מעדד לו באוזניים, יהודים יקרים, ילדים יקרים, יהודים מתוקים, הדבר גדול ביותר שאני יכול לעשות, לעשות על מישהו אחר. זאת אומרת, גם בתל אביב אפשר לעשות הרבה טובות. במיוחד מנקה רחובות, שפוגש כל מיני אנשים ברחוב וזה, אפשר לעשות הרבה טובות. וזה מה שנתן לי את הכוח, את הכוח לחיות. ככה סיפר לו. אחד מספר שכשפעם באה שכבר הוא הגיע, קרא לי בך לאזור הזה, הוא חיפש אותו, הוא כבר נפטר. אז כאילו אפשר להגיד הרבה דרשות, הרבה תורות, הרבה עניינים וסיפורים וזה, אבל יש איזושהי נקודה ככה, שורה תחתונה, תמציתית, שזה אולי אמירה אחת, כן? שזה, זאת אמירה של התורה. האמירה של התורה זה חסד, האמירה של התורה זה לעשות טובה למשך. המבט הזה, ההסתכלות הזאת על החיים, לא של האדם כל הזמן פנימה אל עצמו, מה אני יכול לקבל, מה אני יכול להרוויח, איך אני יכול לעקוץ, כן? איך אני יכול, כן, לקבל את זה ולצאת לזה ולהיות זה ולזה כל הזמן. מה שכתוב בזוהר, הב הב, כן? אוי להם אותם אנשים שכל הזמן תן, תן, רק כל הזמן מחפשים שיקבלו ויקבלו ויקבלו. המבט הוא מבט צריך להיות מבט אחר, אדם שהוא אדם רוחני, אדם שיכול, יודע לצאת מהפרטיות שלו למקום רוחני, למקום להיות דומה לקדוש ברוך הוא, להיות אדם שהוא משפיע, אדם שהוא קשור למקום של האחדות, של החיבור, של הדאגה לאחר. אז זאת הנקודה, כל הזמן לחשוב איפה אני. וזה לא צריך להיות בדברים בומבסטיים, לא בדברים גדולים, דברים פשוטים, דברים קטנים, דברים יומיומיים. שאלה מה המבט, המבט פנימה, המבט שיכול להיות החוצה. ואני חושב שהתקופה של הצבא זה, זאת הנקודה. זאת הנקודה שיכולה גם לתת כוח, לתת שמחה ולתת סיפוק, כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, מהסיפור של הרבי פייסצנה, כן? אבל בצבא אתם יודעים כמה טובה אפשר לעשות למישהו אחר? בדברים פשוטים, כאילו בלי להתחיל להשתולל, אתה לא צריך להשקיע כסף בשביל זה. בלי גרוש. תן לו 10 שניות מהחיים שלך, ואתה יכול להפוך אותו לאדם מאושר באותו יום. תלוי כל אחד, המקום שבו הוא נמצא, התרגישים, כן, הסיטואציות, כל מקום ומקום והדברים שקורים בו. אבל זה מערכת שהיא מערכת צפופה, מערכת עם הרבה מתיחות, הרבה תובנות, לפעמים קצת דורסנות. וכשיש את הבן אדם הזה שעם מבט החוצה, זה משנה את הכל. זה משנה את הכל לאחרים, אבל משנה גם אותו, משנה את העמדה שלו. זה נותן לו הרבה כוח, נותן לו הרבה שמחה. לא בשביל זה עושים את זה, כן, אבל זה גם כן, כן. שלא תחשבו שמי שמסתכל החוצה, אז עכשיו הוא יישאר בלי כוחות. להפך. מי שיכול להרים ראש מעל המים, ולהסתכל החוצה, ולהסתכל על האחר, לראות איך אפשר לעזור לו, מה הנקודה שחסרה לו, או סתם לעשות ככה ג'סטה, טובה או משהו אחר, כן? להיות נחמד, להיות טוב. זה העבודה. מי שיצליח להתקדם בתקופת הצבא בנקודה הזאת, נתיה שווה. בשורת השם.